שלום לכם לכל המאזינים, אתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. והיום אני עם שיר מרדכי שליין, מנחה לשינוי תודעתי, פודקסטרית ומהנדסת כימיה. ואנחנו נדבר על הדימוי העצמי שלנו ואיך אנחנו יכולים גם לשפר אותו וגם לעבוד עליו. אז שיר, שלום, מה שלומך?
היי טל, מצוין, תודה.
את פה ממש קרובה אליי, כאילו בחיים לא היה לי הקלטה שהיא כל כך קרובה אליי. אני פה בישראל ועד שם בארצות הברית.
טוב, המרחק מהמסך זה...
כן, זה כלום, זה כזה, זה סנטימטר. מגניב. טוב, אז שיר, מה זאת אומרת שינוי תודעתי? לפני שככה נצלול לפרק.
שינוי תודעתי, כמו שאני מגדירה אותו, זה איזשהו שינוי של ההתבוננות שלנו בעולם, של היכולת שלנו לפרש את העובדות. ומה שקורה שעושים שינוי תודעתי מטיב, זה שחוויית המציאות שלנו הופכת להיות מיטבית. Mm-hmm. מה זה חוויית המציאות? אני לא מאמינה במציאות אובייקטיבית.
אוקיי.
אני מאמינה שאין דבר כזה. יש עובדות, ועובדות זה אכן דבר אובייקטיבי, אבל המציאות... החוויית המציאות שלנו זה בעצם הפרשנות שאנחנו נותנים לעובדות האלה. אז מה שאני עובדת עם אנשים וקבוצות, זה לשינוי הפרשנות של העובדות כדי ליצור חוויית מציאות מטיבה.
אוקיי, אז אני אספר לך מה אני הבנתי. אז אני הבנתי ככה, וזה הרבה, וואי, אנחנו רק נראה לי בדקה האחרונה, וזה הרבה מידע, אז נאבד אותו. אז אני הבנתי שככה, יש לנו, יש את העובדות בחיינו, ויש את הפרשנות, איך אנחנו מפרשים את העובדות האלה, ואיך אנחנו מסתכלים, והפוינט אוף ויו שלנו על העולם, והפוינט אוף ויו שלנו לא תמיד מדויק, הוא לא תמיד מיטיב עמנו, ועל זה את עובדת, על הפוינט אוף ויו.
בדיוק.
נכון, זה מבחינתך השינוי התודעתי.
לגמרי, כן.
סבבה, מגניב. אז איך זה קשור לדימוי עצמי שלנו?
בואו אולי נגדיר רגע מה זה דימוי עצמי.
יאללה, מה זה דימוי עצמי?
אז דימוי עצמי זה בעצם מכלול התכונות והיכולות שאדם מייחס לעצמו בתחומי חיים שונים. בתחום המשפחתי, אקדמי, מקצועי, תכונות אופי, דימוי גוף, דימוי חברתי. אהה. התכונות האלה שהאדם מייחס לעצמו הם דבר סובייקטיבי, הם דבר שהוא בדרך כלל מוטמע בנו בצורה של אמונות, ודבר שהוא סובייקטיבי או אמונה איננו ניתן לבחינה במובנים של נכון או לא נכון, אמת או שקר,
נכון.
ולכן יש לנו את החופש לבחור ולבחון אותו במובנים של משרת אותי או לא משרת אותי. הדימוי עצמי הזה הוא באמת, הוא מתפתח בדרך כלל בילדות, הוא מתחיל להתפתח בילדות, והוא מושפע מאוד מדמויות משמעותיות, כמו הורים ומורים, אלא שהוא הפיך וניתן לשינוי, בגלל זה אנחנו פה.
מגניב.
אז כן.
אבל למה שבכלל אני רוצה לשנות אותו?
כמו שככה התחלתי להגיד קודם, הדימוי עצמי הוא חלק מהמשקפיים שדרכם אנחנו מסתכלים על העולם. כמו שאמרתי קודם, ישנן עובדות, והעובדות האלה עוברות דרך איזושהי פריזמה, דרך איזשהו משקפיים, שנקרא למשקפיים האלה פרשנות. אנחנו נותנים איזושהי פרשנות לעובדות האלה, וזה מה שיוצר את חוויית המציאות הסובייקטיבית שלנו. והדימוי העצמי הוא בדיוק חלק, הוא חלק מהפריזמה הזאת, הוא חלק מהמשקפיים. אז עבודה על הדימוי העצמי היא ניקיון של ההדשה הזאת, או דיוק שלה.
או להפוך את ההדשה הזו למשהו אחר, שהוא לאו דווקא מדויק, אבל יותר מיטיב איתנו, זה גם יכול להיות.
בהחלט. אין דבר כזה, הרי דימוי עצמי שהוא נכון.
נכון.
נגיד, האם אני חכמה? מישהו יכול לומר לי אם זה נכון או לא נכון? באיזה, למי אני משווה? איך זה עובד? אין לזה, זה לא נכון או לא נכון.
וגם אם את חושבת שאת חכמה, ונראה לי את מהנדסת כימיה, אז גם אשתי מהנדסת כימיה, זה בדרך כלל אנשים חכמים, סתם. אבל תמיד יכול לבוא הרגע הזה שיגיד, איי, איזה טיפשה אני, וכאילו רגע כזה שהוא מראה אותך. אבל האמת היא שהמושג הזה, דימוי עצמי, מחזיר אותי ככה לאחד הקורסים שעשיתי באוניברסיטה, בתואר השני שלי, קורס מדהים של פסיכולוגיה בחינוך, ושם גם דיברנו על דימוי עצמי. אז אם אני זוכר נכון, אמרו שם שדימוי עצמי הוא מורכב בעצם משלושה דברים. שזה שיקוף, שזה השוואה חברתית ואמונה פנימית. שיקוף, זאת אומרת שנגיד, לפעמים קשה לנו לזהות את התכונות שלנו, אז מישהו אחר רואה איך עשינו ומשקף לנו. כאילו אומר, וואו, איזה, אתה יודע ממש לנהל פרויקטים, כי הצלחת לעשות את זה ואת זה ואת זה. השוואה חברתית היא כמו שיקוף, אבל שאנחנו רואים איך אנשים אחרים גרועים, או יותר טובים מאיתנו בדברים מסוימים, ואז אנחנו יודעים להגיד על עצמנו, אנחנו יותר חכמים ממנו, אנחנו פחות חכמים ממנו, כל מיני כאלה. ואמונה פנימית זה כבר, האמונה שלנו כלפי עצמנו היא יחסית לדברים שעברנו בחיים, שאם הצלחנו אותם, אז פתאום אנחנו מנכסים גם את היכולות האלה. אז זה ככה איך אותי לימדו להסתכל דימוי עצמי, נראה לי לפי העינונים שעדיין מתחברת לזה.
כן, כן, בהחלט, אלה בהחלט מרכיבים של הדימוי עצמי שלנו. שים לב ששלושת הדברים שהצעת פה, שיקוף, השוואה חברתית ואמונה פנימית, שלושתם סובייקטיביים. שלושתם לא ניתנים לבחינה כנכון או לא נכון, ולכן ניתן לשנות את זה.
נכון. כי זה בעצם תחושה, איך תמדדי תחושה אם היא נכונה או לא נכונה, או... אבל עדיין, כאילו, אמרנו שהוא מאוד מאוד משפיע, אז אם אנחנו לא נדע אם הוא נכון או לא, אנחנו בבעיה.
אני לא יודעת אם יש דבר כזה שהוא יהיה נכון. אני חושבת שהבסיס של זה הוא סובייקטיבי.
אוקיי.
למשל, אני אסביר את הכוונה שלי, שאני אומרת ששלושתם הם סובייקטיביים. נניח ואתה מדבר על שיקוף. נניח ועשיתי הרצאה, ומגיע מי שהקשיב להרצאה הזאת, חברה, ואומרת לי, וואי, היית מדהימה, נהדרת, וואו, פיקס, אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו באמת שומעים, הקול שאנחנו באמת שומעים, זה הקול של עצמנו, של מה אני חושבת על מה שהיא אמרה. זאת אומרת שהיא ניצבת מולי, ואז היא אומרת לי, היית מדהימה, נהדרת, היה מושלם. זה עוד עובדה. זה הדבר שנאמר, זאת עובדה. אבל איך שאני חווה את זה, זה תלוי בדימוי עצמי שלי. אם הדימוי עצמי שלי הוא גבוה, ואני באמת חושבת שהייתי נהדרת, אז אני אתפח לעצמי על השכם ואגיד, הנה יופי, גם קיבלתי אישור מהחברה.
אבל אם למשל את חושבת שהיית גרועה, והיא סתם חברה טובה שמנסה להרים לך, אז כזה, זה מגביר עוד יותר את התחושה הזו, מה היא בכלל רוצה ממני? זה היה כזה גרוע, בכלל לא הייתי פה.
בדיוק.
התבלבלתי, היה לי מלא לפסוסים, לא זכרתי איזה שקף אני מציגה עכשיו. כאילו, כל הדבר הזה, זה יכול אפילו...
כן.
זה יכול אפילו לעשות נזק.
זה, היא מעודדת אותי, היא רוצה לעודד אותי, היא לא רוצה לבאס אותי, אז היא כזה מייפה את זה, או שהיא לא הקשיבה, היא לא בדיוק הייתה שם, היא לא שמה לב.
הבנתי.
כן. אז אני אומרת, אז כשעושים לך שיקוף ואומרים לך משהו, אז זה לא באמת מגיע אליך. מה שמגיע אליך זה תלוי בהדשה שדרכה אתה מסתכל.
כן, אז בעצם גם מי אני זה איזושהי תפיסה שהיא... איך אנחנו בעצם תופסים את עצמנו. אבל, אוקיי, אבל למה זה גורם? למה זה גורם כאילו בפועל? איך הדבר הזה עכשיו משפיע על העבודה שלי, על היכולות שלי, על מה שאני טוב, על מה שאני יכול לעשות, על מה שאני לא יכול לעשות? למה זה כל כך משפיע עליי? אז סבבה, הכל סובייקטיבי, אז אני לא מכיר את עצמי, אז אוקיי, אז למה אני עדיין כל כך מושפע מההגדרות האלה, ומה שאומרים לי, וממה שאני חושב עליי? למה זה כזה משפיע?
אז... הסיבה היא שמי שאתה באמת, מי שאתה באמת זה בעצם החלק הנשמתי שלך, סליחה שאני רוחנית פה, אני מבטיחה לחזור לתלם מקרוב, אבל זה החלק הנשמתי, הנצחי, אהבה תאורה ואינסופית ששום דבר לא יכול לפגוע בה. עכשיו, בגלל שאנחנו לא מורכבים רק מרוח, אנחנו מורכבים גם מגוף, אז אין לנו אפשרות לממש את מלוא הפוטנציאל כדבר האינסופי בלתי פגיע כזה. אין לנו אפשרות להיות את הדבר הזה, אבל יש לנו פוטנציאל. יש לנו לכל אחד פוטנציאל, וכמה אנחנו מממשים מתוך הפוטנציאל הזה, תלוי בדימוי העצמי. אז כשאתה שואל איך זה משפיע, זה משפיע על אחוז הפוטנציאל שאתה תממש מתוך מה שאתה מסוגל לעשות. אף אחד לא מממש 100% מהפוטנציאל שלו בכל תחומי החיים. זאת עבודה אינסופית, ולכן גם עבודה על דימוי עצמי, עבודה מתמשכת ואינסופית, אין לה סוף, כי לא מגיעים ל-100%. אז ככה זה משפיע, זה משפיע על זה שאנחנו מסוגלים לעשות דברים, אנחנו מסוגלים הרבה יותר ממה שאנחנו חווים כמציאות, ואנחנו פשוט לא מצליחים לממש את הפוטנציאל הזה, כי הדימוי העצמי הוא, אנחנו בונים לעצמנו את התקרת זכוכית הזאת.
לגמרי, ואם רגע אז נרד מהרוחניות ונגיע, ונרד טיפה לקרקע, אז אם אני מסתכל על מה נגיד אני אעשה בפודקאסט, אז בפודקאסט אני מדבר על הרבה מאוד מיומנויות שלדעתי הן נדרשות. עכשיו, בואי נתחיל מפרק אחד, דיברנו על יצירתיות. עכשיו, יצירתיות, אתה צריך להאמין שאתה יכול להיות יצירתי כדי להיות יצירתי. עוד פעם, חלק מהדימוי העצמי שלך. אם אתה לא תאמין שאתה יכול להיות יצירתי או שאתה יכול ללמוד להיות יצירתי, אז אתה לא תהיה צעירתי, לא משנה כמה אני אבלבל לכם בשכל. סטורי טלינג, מה קשור לדימוי עצמי, אם לא הדרך בה אנחנו מספרים את עצמנו, ואת הדרך בה אנחנו כביכול מוכרים את עצמנו לאחרים. זה הכי דימוי עצמי שבעולם, אוקיי? זה הכי משקף את מי שאנחנו חושבים שאנחנו, או את מי שאנחנו רוצים להיות. עכשיו, לפעמים זה גם יכול להיות פייק, fake it until you make it, אני פחות אוהב את זה, אבל חייבים גם לפעמים להתחיל מאיפשהו. איך ללמד אחרים, אם אתה לא בטוח בעצמך, ואתה יודע שאתה יודע גם את החומר וגם לבוא ולהעביר אותו הלאה, אז איך אתה תעשה את הדברים האלה? יציאה מהקומפורט זון. אם אתה לא יודע ואתה מספיק בטוח בעצמך בתוך הקומפורט זון שלך, איך אתה תצא החוצה ממנו? זה גם חלק מהדימוי העצמי שלנו. ניהול קריירה, עוד פעם, זה הרבה עניין של רעיונות עבודה, שאתה חייב לשקף כלפי חוץ ולהיות הגרסה הכי טובה של עצמך. מיין זה אם לא דימוי עצמי. תראו כמה יש בדימוי עצמי בעניין הזה של סקילס, ואמונה עצמית ואמונה פנימית. הזכרנו שזה חלק מהמרכיב של דימוי עצמי. אז לכן דימוי עצמי זה כל כך חשוב, ולכן אנחנו בבעיה גדולה עם הדימוי העצמי שלנו ביחס לעצמנו, הוא פחות טוב.
אני חושבת שרוב האנשים שאני עובדת איתם, יש שם איזושהי עבודה במימד של דימוי עצמי. גם אם אנחנו מתחילות מקריירה, מהמערכות יחסים, קושי להתמיד במשהו, שינוי תזונתי, שינוי בספורט, איכשהו הכל מתנקז לשם. אין תהליך שעובר בלי לעבוד על דימוי עצמי, זה באמת נכנס לכל תחומי החיים.
לגמרי. אני האמת היא גם כתבתי לא מזמן איזשהו פוסט בבלוג שלי של הנחות יסוד. אז למרות שאני לקחתי את זה להנחות יסוד פרויקטליות, שאתה עושה פרויקט, אפשר להתייחס גם על עצמך כסוג של מוצר, ואז הדימוי העצמי זה הנחות של יסוד שלך ביחס לעצמך. עכשיו, הכי מסוכן זה לא לבדוק את ההנחות יסוד האלה, ולהשאיר אותם ככה, וכאילו הם כמעט עובדה בשטח. וחלק מהדברים שכתבתי שם זה שאנחנו צריכים כל מיני לבדוק את הנחות היסוד שלנו, זה מאוד מאוד מתקשר גם לדימוי עצמי. אוקיי, אז נראה לי שנגיע לחלק הכיפי של איך אנחנו מתמודדים עם דימוי עצמי נמוך, ואם זה בכלל אפשרי. אז אם הבאתי אותך לפה, זה כנראה אפשרי, נכון?
לא, אין מה לעשות, ביי.
טוב, אז היה כיף, אנחנו היינו סקילס, ביי, להתראות. סתם. אוקיי, אבל מה שכאילו, אני חושב שיכול אולי להפתיע את חלק מהאנשים, זה שאפשר לעשות את זה בכל גיל. בדרך כלל דברים למידתיים כאלה, אז אומרים, זה הכי טוב לעשות זה בילדות, אבל מה לעשות שהרבה מאיתנו, כמו שאת מתארת, מורידים לקרקע את הדימוי עצמי שלנו, ככל שאנחנו מתבגרים דווקא, אז חלק מהעבודה היא נעשית, מה לעשות שאנחנו מתבגרים. אז קודם כל זה אפשרי, ועוד מעט שיר גם תגיד לנו בדיוק איך. אבל איך אני יכול לקחת את הדימוי עצמי ולעבוד עליו באופן שיעבוד כעזרי ולא כנגדי.
אוקיי, אז אני חושבת שהתנאי הבסיסי לפני כל התחלה של עבודה בדבר הזה הוא ההבנה שמה שאני חושבת על עצמי זה לא נכון. מה שאני חושבת על עצמי זה רק פרשנות, ויש לי אפשרות להסתכל על הפרשנות הזאת ולהגיד האם הפרשנות הזאת משרתת אותי או לא משרתת אותי, ואז לבחור פרשנות אחרת. דרך אגב, אני רוצה להגיד שגם הפרשנות האחרת היא גם לא נכונה. כאילו אם אני שיניתי את הדימוי העצמי שלי מזה שאני לא מסוגלת לזה שאני כן מסוגלת, זה לא אומר שאני מסוגלת. יכול להיות שאני אתבדה.
זה אומר אבל שיש איזה בסיס שמניע אותנו לפעולה, שאומר שאנחנו מסוגלים, ואז אנחנו יכולים מזה לצאת לפעולה של מסוגלות.
בדיוק, זה מעלה את סיכויי ההצלחה שלי, וזה מטיב, וזה משרת אותי טוב יותר. אז זאת הנחת הבסיס, להבין את זה.
אבל זה לא דבר קל. ההנחת בסיס הזה, זה הנחת בסיס שהיא די מובנת, אבל זה לא דבר קל לבוא ולהגיד, רגע, בוא נעשה סוויץ' במחשבה, אני יכול לעשות את זה. תקשיבי, משום מקום, אני נכשלתי עד עכשיו בחיים שלי, כל החיים שלי גרועים, אבל אני יכול לשפר אותם, ככה, בום. זה לא דבר קל, כאילו זה
כן.
זה ממש לא
זה לא קורה בבום. כל כן. עבודה על דימוי עצמי לא עובדת בבום, ואני יכולה לתת פה כמה כלים שיעזרו לזה.
יאללה.
אמרתי קודם שאנחנו עובדים בהוכחות, נכון? אז אם יש דימוי עצמי סביב מה נבחר, בוא ניקח דוגמה.
נגיד ניהול פרויקטים.
אוקיי, שמה הדימוי עצמי?
אז אני יכול להגיד דוגמה אצלי, שכאילו השתמשתי נגיד בכלל הראשון שלך ששנות את המחשבה, שאני עבדתי על איזשהו מוצר או משהו כזה, ואז איזה משהו אחד קטן שהבוס שלי אמר, פתאום עירר אותי ואמרתי, רגע, אז מה, לא עשיתי את הדברים טוב עד עכשיו, אני עד כדי כך גרוע שהוא לא רואה מה שאני עושה, ממש ככה עירר את המחשבה שלי, ואז אמרתי, אוקיי, אז סבבה שהוא רואה את זה ככה, אבל אני יודע שזה אחרת, בוא נראה איך אני גם מוכיח לו שזה אחרת. עכשיו, במקרה הזה, אז באמת איבדתי רגע את המחשבה, וזה לא פגע אנושות בדימוי העצמי שלי, אבל אפשר נגיד לקחת את זה.
אז נניח והמנהל שלך אמר לך את ההערה שהוא אמר, ואני שואלת אותך שאלה ראשונה, מה זה אומר עליך?
זה אומר עליי שנכשלתי, שאני לא יודע לנהל את המוצר שלי, זה אומר עליי שאני לא מבין את הצורך של המשתמשים שלי בצורה נכונה, שאני לא עושה את התפקיד שלי בצורה טובה, עוד דברים.
אני הולכת לשאול אותך שוב, מה זה אומר עליך? יש איזו שיטה כזאת, אני אסביר לך למה אני שואלת את זה שוב. לא בגלל שאני רוצה לשאול שוב את אותה שאלה, זה בגלל שאני רוצה to go deeper. יש שיטה כזאת, שהיא דווקא מגיעה מעולם ההנדסה, ולמדתי אותה בתור מהנדסת ייצור, של נקרא The Five Whys, שזו שיטה שאמורה להביא אותך ל-root cause, כי תשאל מספיק פעמים למה, 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 תגיע בעצם לסיבת השורש.
ואת יודעת איפה אנחנו למדנו את זה פה בפודקאסט? למדנו את זה ב-design thinking, של לשאול הרבה פעמים, וואי, וזה, עם פרק נהדר עם מיקי מניג. אז יפה. אז
מה זה אומר עליך? אז אתה לא יודע לנהל את הפרויקט, אתה לא הבנת את הלקוחות, מה זה אומר עליך?
זה אומר שאני... לא כושל בתפקידים, זה התפקיד שלי, וזה מה שאני אמור לעשות, אז אני פשוט כושל בתפקידי, והולכים לפטר אותי, נגיד.
אתה יודע, זאת בעיה, כי הדוגמה הזאת, אתה לא באמת מחובר לדימוי עצמי נמוך בדוגמה הזאת, ולכן אתה עדיין, אתה לא זוקף את זה לתכונת אופי שלך. כי אתה אמרת, כשלתי בתפקידי, זה משהו, מין אירוע, שאפשר לתחום אותו בזה, ואני כשלתי בתפקידי.
זאת אומרת, אני גבוה בעניין הזה של הדימוי העצמי קצת.
כן. אבל אם היינו ממשיכים עם הדוגמה הזאת ככה, בוא נמשיך איתה ככה בצורה היפותטית. אם היית אומר שנכשלת בפרויקט הזה, והייתי שואלת אותך ומה זה אומר עליך, והיית אומר שאני לא טוב בעבודה הזאת, והייתי שואלת, אוקיי, ומה זה אומר עליך? יכול להיות שהיינו מגיעים למשהו כמו, אני לא חד מחשבה, אני לא טוב מספיק, איזושהי אמונה מסוימת ככה שיושבת מתחת לדבר הזה. וברגע שאנחנו חושפים את האמונה שמגבילה אותנו, אפשר גם לעבוד כדי לשנות אותה.
אוקיי, אז תתני דוגמה משלך רגע.
אז נניח ויש מישהי שרוצה להתמיד בפעילות גופנית. סבבה, אז היא תגיד לי, אני כל הזמן מנסה ולא מצליחה, ואז אני אשאל אותה, אז מה זה אומר עלייך? וכנראה שאם אני אשמל מספיק פעמים מה זה אומר עלייך, אולי, לדוגמה, נגיע לזה שהיא תגיד, אין לי כושר התמדה. אין לי כושר התמדה.
נכון, אני יכול להתחבר לזה.
כן.
אני יכול להתחבר לזה. לגמרי.
אני מאמין, אני בטוחה שהרבה. ואז אם יש לי דימוי עצמי של מישהי שאין לה כושר התמדה, ואני רוצה להטמיע דימוי עצמי שאומר שיש לי כוח התמדה, אז אנחנו ניקח דף, כי אני מאוד אוהבת לעבוד עם כתיבה. ואני אסביר גם למה. כתיבה מאפשרת לנו בעצם להתחבר לחשיבה שלנו ולא לסטות, כי המוח כזה, המיינד לוקח אותנו תמיד לכל מיני פינות, והיא גם מאוד עוזרת לנו לשיקוף, לראות על הדף את מה שאנחנו.
כתיבה היא מטקוגניציה.
בדיוק. אז אני אגיד לה, אוקיי, את לוקחת עכשיו דף, ואת כותבת, יש לי כוח התמדה, כי... ועכשיו את כותבת לי לפחות 20 דוגמאות שמראות שיש לך כוח התמדה.
כי אני קם בבוקר, בשבע בבוקר כל יום. כי אני יוצא מהעבודה פחות או יותר באותה שעה. כי אני אף פעם לא שוכח את הדברים בסופר לקנות. כי אלף ואחת סיבות.
וברגע ששמים את זה על הדף, זה מה שיוצר את השינוי תודעתי. כי שינוי תודעתי נגרם על ידי חזרתיות, ונגרם על ידי חשיבה מכוונת על דברים שמשרתים אותנו. אז תרגיל כזה, למשל, יכול לעזור לנו להתמודד עם האמונה שאין לי כושר התמדה, וכמובן שיש פה פרמטר של חזרתיות. לא בטוח שפעם אחת שנכתוב את זה, זה יעשה את השינוי כמו קסם. ישנם מרכיבים נוספים לגבי העניין הזה של פעילות גופנית, וזאת לא תמיד האמונה המקבילה היחידה שיש שם, אבל זאת דוגמה למה אפשר לעשות. הסיבה של התרגיל הזה היא בעצם שיקוף של הוכחות. הוכחות, עובדה שיש לי כושר התמדה, כי הנה הוכחות.
נכון. לגמרי, זה מתחבר כאילו לעניין של הנחות יסוד, שאנחנו צריכים לבדוק את הנחות היסוד שלנו, איך אנחנו בודקים, אנחנו בעצם מקבלים דאטה או מידע, שבעצם מאשש את הנחת היסוד או סותר אותה. אז במקרה הזה אנחנו בעצם מנסים ליצור דאטה מהחיים שלנו, שבעצם מרמזים שסותרות את הנחות היסוד שלנו כלפי עצמנו, שאין לנו כושר התמדה. אז אם זה משתקף פה ופה ופה, אז כנראה שיש לנו כושר התמדה.
וגם זה אגב לא נכון. זאת אומרת, זה נכון מהסיבה שיש לנו פוטנציאל, יש לנו פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. אז זאת הסיבה שזה נכון, אבל אם אני אבקש ממך לכתוב את הרשימה על מאמרי שאין לך כושר התמדה, אתה תוכל למלא גם אותה.
ברור.
אז זה שאלה של לבחור למה להקשיב. זה לבחור למה להקשיב.
כי למשל, הנה, אני קם בשבע בבוקר כל יום, יש לי כושר התמדה, אבל אני תמיד נשאר עוד 10 דקות במיטה. אז אין, אני לא מסוגל לקום מהמיטה בבוקר. לא מסוגל. לא מסוגל, אין לי כושר התמדה. אני לא יכול לבוא איך שאני שומע את השעון מורר, פעם לקום. לא יכול, אין לי כושר התמדה. שימו, אז זו אותה סיטואציה, והסתכלנו על זה משתי סביות, שהן ככה מאוד מאוד שונות. אז שימו לב כמה זה קשור גם למיינדסט שלנו. וכמה אנחנו מצד אחד יכולים להסתכל על זה שאנחנו לא יכולים להשתפר ולהסתכל על צד שלי יותר, שהוא נגיד יותר fixed mindset, וצד שיותר חיובי שמצמיח אותנו שזה יותר growth mindset. אז זה גם עובד מן הסתם על הדברים האלה. אני השתמשתי פה בשני מושגים שהם גם מאוד מאוד רחבים, אפשר גם לעשות עליהם פרק שלהם. growth mindset זה דפוס חשיבה מתפתח, והוא גם קשור לפה, אבל אנחנו לא נתעמק בנושא הזה. אוקיי, אז סבבה, אז לכתוב וכאילו קודם כל להבין רגע שזו מחשבה ואני יכול לשנות אותה ויכול לבחור במחשבה אחרת, ולנסות להוכיח לעצמי בכתיבה, באמת הקוגניציה, שבאמת המחשבה שלי היא מוטט. אז איזה עוד כלים יש לי?
הרבה דמיונות מודרכים שמתעסקים זה אחד מהכלים המרכזיים שאני עובדת איתם, זה דמיונות מודרכים של ניקיון של אמונות מגבילות והטמעה של אמונות מעצימות. יש גם דמיונות מודרכים שעוסקים בפגישה עם הילד הפנימי, בדיוק בגלל זה שהרבה מהאמונות שלנו לגבי עצמנו שבונות את הדימוי העצמי שלנו קורות שם. וכמה מילים ככה על דמיון מודרך, הסיבה שהוא מאוד מאוד אפקטיבי זה שהמוח שלנו לא מבדיל בין מציאות לדמיון. יש לנו את האפשרות לעבור איזושהי חוויה בדמיון, והגוף שלנו יגיב לזה כאילו זה קורה באמת. אם אני אזכיר לך את השיחה עם הבוס שהרתיחה אותך, אז יכול להיות שהשתחררו אצלך הורמוני סטרס וקורטיזול. ואם אני אזכיר לך משהו מצחיק שקרה אתמול, יכול להיות שאתה תצחק, למרות שזה לא קורה שוב.
אז בעצם, אם רגע, ננסה רגע לדבר על זה, בעצם רעיון זה כביכול לחוות הצלחות, אוקיי? אז אפשר לחוות הצלחות באמת בעולם האמיתי, ואפשר לדמיין חוויית הצלחה. שחוויית הצלחה יכולה גם לתקוף אותנו בעובד, יש המון תרגילים כאלה שאומרים, סבבה, הסקת את מה שאתה רוצה, אתה לא יודע, מנכ״ל, אני לא יודע מה, או יש לך את העסק שעוזר לאנשים לפתח את הדימוי העצמי שלהם ולעשות שינוי תודעתי, אוקיי, איך זה מרגיש לך, מה עכשיו, איך הגעת לשם, איך הגעת לדרך הזו, אז זה כביכול הרבה דברים שהם יותר דמיוניים, אבל כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים להבדיל בין באמת דמיון לבאמת המציאות, אז זה כביכול איזושהי חוות הצלחה על ריק, כביכול. כי זה לא משהו שבאמת חווינו, וזה משהו שדמיינו אותו מספיק חזק, שהוא כאילו כמו חוות הצלחה מבחינתנו.
כן, נכון. אני חושבת שזה גם תהליך כזה של בניית חזון, של להתחבר למה שהיית רוצה שיהיה, כאילו זה כבר קרה, צריכה להיות בה, באמת צריך להיות בה איזשהו דיוק מהבחינה הזאת שזה לא רחוק מדי ממה שאני מסוגלת להאמין על עצמי כרגע. כי אם אנחנו נשים איזשהו אידיאל שהוא רחוק מדי ממה שאני כרגע, זה ייצור את הפעולה הפוכה, זה ייצור התנגדות.
אז זה גם צריך לשים לב שאנחנו, מתי שאנחנו מדברים על דימוי עצמי, צריך לשקף, הוא צריך כן להקפיץ אותנו למעלה, ושהפרשנות שלנו כלפי עצמנו תהיה מספיק גדולה ממה שאנחנו באמת יכולים, כדי שתאפשר לנו לעשות יותר דברים, מה שאנחנו כרגע ולצאת מאזור הנוחות שלנו, אבל שלא תהיה גבוהה מדי, שזה יהיה ריאלי. אז זה גם נקודה חשובה. אוקיי, אז דיברנו על כתיבה ודיברנו על מדיטציה, איזה עוד כלים יש לנו?
עוד כלי שהוא גם סוג של שילוב של כתיבה ומדיטציה, אבל הוא בא לזה מכיוון אחר, זה בעצם הקשבה לשיחה הפנימית שלנו. יש לנו, אנחנו מתהלכים בעולם, ויש לנו כאילו מין, הולך איתנו לכל מקום, שבעצם מדבר ומפרש כל דבר שאנחנו רואים, ושומעים. כל דבר שבן אדם אחר אומר לנו, עובר דרך המסננת הזאת, ומקבל איזה פרשנות, ויש לנו את השיח הפנימי הזה. ואנשים, הם לא נותנים לזה ממש מספיק מקום וחשיבות משום מה, כי הם מין, יש את האמונה הזאת של המחשבות האלה, הן באות לי לבד. הן באות לי לבד, אני לא בוחרת אותן. עכשיו זה נכון, הן באות לבד, והמחשבות הדפולטיביות שלנו, הן הרבה פעמים יהיו ביקורתיות ושליליות, יש לזה סיבה אבולוציונית, שהיא פשוט לא כל כך תופסת לעידן שלנו.
כן, זה הרבה פעמים כאלה אינסטינקטים הישרדותיים, או מתי שאנחנו חווים את הסטרס, אז אנחנו רגע, וואו, מה קרה פה? כי אנחנו צריכים, נגיד, בטבע לשרוד, או דברים כאלה, זה בטח בא משם.
כן, כן, זה לגמרי בא מהמקומות האלה, שהם פשוט, הם לא כל כך רלוונטיים לאורך החיים שלנו.
אבל הם עדיין שם, אין מה לעשות.
בטח, כן, הם באוטומט. אז יש את השיחה הפנימית הזאת, ואני חושבת שלא להתערב בשיחה הפנימית האוטומטית שרצה לנו לראש, זה שקול להתבונן בחיים שלך כאילו הם היו הצגה, במקום לעלות על הבמה ולשחק. כאילו אתה השחקן הראשי, תעלה ותשחק. אז איך אנחנו יכולים להתערב בתוך השיחה הפנימית שלנו? קודם כל, הדבר הראשון זה להיות מודעים שיש כזאת. דבר אחד שמאוד עוזר לשקף שיחה פנימית, זה כתיבה אינטואיטיבית. כתיבה אינטואיטיבית זה פרקטיקה בספר דרך האומן, דיברת על יצירתיות, אז ממליצה מאוד על דרך האומן של ג'וליה קמרון. בספר דרך האומן היא קוראת לזה דפי בוקר, והיא מדברת על כתיבה של שלושה עמודים, של כתיבה אינטואיטיבית.
זה לא רק שם מופיע, אני בטוח קראתי את זה בעוד ספר.
בהחלט, כן. אני חושבת ששם זה דפי בוקר, אבל כתיבה אינטואיטיבית ככלל זה לגמרי כלי שמופיע ב...
אני מדבר על דפי בוקר, מה דפי בוקר? ואז כבר, אוקיי. הבנתי מה זה.
אז הכתיבה הזאת זה בעצם איזושהי כתיבה רציפה של שלושה עמודים גדולים, היא מציעה לעשות את זה דבר ראשון על הבוקר, זה לא חובה, אבל זה בעצם כתיבה רציפה כזאת, היא לא צריכה להיות קוהרנטית, היא לא צריכה להיות, שאף אחד לא אמור להבין את זה, אתה פשוט אמור להוציא את תוכן המחשבות, כל תוכן המחשבות שלך אל הדף. אז הכתיבה האינטואיטיבית מאוד עוזרת לשקף את השיחה הפנימית, וזה הצעד הראשון בלשנות אותה, זה להבין מה יש שם, מה התוכן של השיחה הזאת. והשלב הבא יהיה להתערב, יהיה להגיד, אוקיי, עולה המחשבה הזאת, אוקיי, אני מבינה שזאת רק מחשבה, זאת לא האמת, ולבחור שיחה פנימית מטיבה. ואחד מהדברים שאפשר לשנות שם, זה את אופי הקול הזה. יש לנו, אני קוראת לזה, יש הקול הנוזף בראש. זה הקול הזה שאומר, עוד פעם את כזאת, ואת כזאת גרועה, ואנחנו כאילו מדברים לעצם לנו בצורה שלא היינו מדברים לאף בן אדם אחר, בטח לא לבן אדם שאנחנו אוהבים. ויש לנו איזו מחשבה שאם אנחנו ננזוף בעצמנו מספיק, אז זה ייתן לנו את הביתה בתחת ויניע אותנו כבר לפעולה, אבל אני רוצה לשאול, האם ככה היית מעודדת חברה? האם ככה היית מעודד ילד? היית אומר לו, אתה כזה גרוע, זה היה מעודד אותו? זה היה... דיברנו קודם על הילד הפנימי, וסיפרתי שיש אפשרות לחזור ולפגוש את הילד שהיית, אבל הנקודה היא שהילד שהיית הוא חי בך, הוא נמצא בתוך האמונות שלך.
נכון, והוא אף פעם לא נגמר, כאילו, הוא תמיד חי.
לגמרי, כן, אז אני אומרת, דברו אל עצמכם בראש, בתוך השיחה הפנימית הזאת, כמו שהייתם מדברים לילדים שלכם, כמו שהייתם מדברים לבן אדם שאתם אוהבים אותו ללא תנאי. אז זה ככה כיוון אחר ששווה לעבוד איתו.
נכון. יכול להמליץ פה על ספרים נפלאים שהם יותר ככה חינוכיים למי שאוהב, של יונתן דורון. כל מה שהוא כותב עליו זה על המפגש בין הילד הפנימי לבין המבוגר. זה כל מה שהוא כותב עליו בערך. ועוד מעט יצא הספר השלישי שבטח גם על זה הוא יכתוב. אבל זה מאוד מאוד חי אצלו, וכמה שאנחנו, כמה שנראה לנו שאנחנו כל כך שונים ממה שהיינו שאנחנו ילדים, אז אנחנו כל כך דומים למה שהיינו, וכל כך הילד הזה חי בתוכנו ומנחה אותנו, והוא חלק מהדימוי העצמי שלנו. רגע, נחזור רגע על מה שאמרת. אוקיי, אז יש לנו את הקולות האלה שרצים בראש המחשבות שלנו. תאמינו, לא, אפשר לשלוט בהן, ואפשר לחשוב לכיוונים אחרים, וזה לא הכל הזה שרצנו בראש, ואנחנו אפשר לשלוט עליו, וההפך, אנחנו חייבים לשלוט עליו. וזה אולי גם הדוגמה שאני אמרתי קודם לגבי איך אני שלטתי במחשבות לפני שעצרתי את המחשבה הזו וטיילתי את זה למחשבה חיובית. איך אני יכול כן להוכיח שזה אחרת, איך אני יכול כן לעשות את זה אחרת. אוקיי, אז גם הקטע הזה של שעות במחשבות מן הסתם מתחבר גם לכתיבה וגם למדיטציה. יש לנו עוד כלים?
כן, סביבה תומכת. כמו שאמרנו, הסביבה מאוד משפיעה, ובתור ילדים אנחנו לא תמיד נצליח לשלוט בזה. אנחנו חיים במשפחה מסוימת, נולדנו להורים מסוימים, ויש לנו ילדים מסוימים בג' 3, שאין לנו אפשרות לבחור אותם. אבל בתור מבוגרים יש לנו אפשרות לבחור את הסביבה שלנו בצורה יותר מודעת. אז יש ספר, אם כבר דיברנו, קוראים לו Toxic People. זה מדבר באמת על להרחיק אנשים שהם רעילים לנו מחיינו. שוב, גם על זה, אני חושבת שככל שהדימוי העצמי משתפר, האנשים הם בתפיסה שלנו הופכים להיות פחות ופחות רעילים, כי המציאות משתנה. המציאות משתנה.
נכון.
אז, אבל כן, אני חושבת שכמו שאמרתי, התהליך הוא הדרגתי, ואם אתם מזהים אנשים שהם בסביבה שלכם, שיש להם השפעה מאוד קשה, שאתם עדיין לא יכולים להתמודד איתה, אז יש אפשרות לבחור, אפשרות לבחור את הסביבה הזאת. יש דרך שקוראים לה מאסטרמיינד.
מה זה מאסטרמיינד?
אז קבוצות מאסטרמיינד זה בעצם קבוצות של אנשים עם תדר מחשבתי דומה, והמטרה של הקבוצות האלה הם בעצם ליצור יותר מסך חלקיה, כזה אחד ועוד אחד יוצא יותר משתיים כזה. קודם כל זה סביבה מאוד 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 תומכת, היא נועדה לזה, ואנחנו פשוט מאפשרים לעצמנו להתפתח ביחד, זה פשוט מין סביבה כזאת שאתה בונה אותה רק בשביל זה. כי אתה יכול להגיד, אבל מה אני אעשה, אבל אנשים בעבודה שלי הם לא זה, ומה אני אעשה, והמשפחה שלי, אז תיצור לך קבוצה.
זהו, המשפחה זה כביכול המקום יותר גרוע, כי נגיד מקום עבודה אפשר להחליף.
נכון.
אבל משפחה היא כביכול גם נשארת איתך לכל החיים, כי משפחה לא בוחרים. ודווקא, ורצוי להגיד, אנשים שעושים לנו רע, הם לאו דווקא רוצים ברעתנו, חשוב לזכור את זה. כאילו, אבא ואמא שלנו, שבמיוחד עכשיו, שכאילו, עם כל התדר העצום של העולם הזה, וכמה שהוא משתנה, ולמשל, אני לא יודע מה ההורים שלך אמרו, כאילו, שאת באה ואמרת להם, אמא, אבא, אני הולכת להיות מנחה לשינוי תודעתי. כאילו, אני לא יודע, אני באמת, כאילו, לא בקטרה, כן? אבל אני פשוט לא יודע מה הם אמרו, כי יש כל כך הרבה מקצועות היום, וממציאים את הגלגל כל פעם מחדש. אני הולך להיות יוטיובר, אני הולך להיות, לעזור לאנשים לעבוד על המיתוג העצמי שלהם, אני הולך, כאילו, זה לא עורך דין, רופא, וזה כאילו, זה עולם חדש לגמרי, והם לא רגילים, ובהתחלה, בגלל שזה כאילו, מעבר לתפיסה שלהם, מה זה בעצם אומר, הם בהתחלה כזה, מה תדפו כאילו, מה יש לך בראש? כאילו, וזה יכול, העניין הזה כאילו, הוא בא מדאגה, הוא לא בא מבאמת רצון לבוא ולהוריד אותך, הוא בא מדאגה כנה ואמיתית, ואולי ממה שהם מכירים, שזה ללכת למקום בטוח יותר, ללכת להיות רופא ועורך דין, ומהנדס. כאילו, אבל מה לעשות שהעולם היום הוא לא בטוח, והם פשוט לא מכירים את זה, כי המיינדסט שלהם הוא אחר, הדימוי העצמי שלהם הוא אחר. אז חשוב גם לזכור את זה, ולאו דווקא יכולים באמת לבחור, אבל רצוי להפנות את הקשב שלנו לבאמת אנשים כאלה, כמו המאסטר מיינד, שיכולים להצמיח אותנו.
אני אתן את הדרך שאני, בגלל התהליך של דימוי עצמי שעשיתי בתחום המקצועי, עוזר לי להתמודד באמת עם אנשים כאלה, ושהם לא נחווים אצלי כאנשים רעילים. יש לי חברה מאוד טובה שבתחילת הדרך אמרה לי, שאמרתי שזה מה שהכיוון שאני הולכת לעשות, אז היא אמרה, אבל תגידי, כאילו השוק רווי, למה שיבואו אלייך? יש כל כך הרבה קואוצ'רים ומאמנים, ודי, יוצא כבר מכל החורים. ולמה שיבואו דווקא אלייך, שאת באמת, העיסוק שלך בזה, ככה בצורה פורמלית, מתחיל להיות בגילדה מאוחר, את לא כאילו קריירה שנייה, מהנדסת כבר 10 שנים, ואני חייבת להגיד שבתחילת הדרך שהיא אמרה לי את זה, אני התבאסתי, וזה היה כזה...
וואי, זה פאקינג נכון, כאילו, יש כל כך הרבה כאלה בחוץ, כאילו...
כן, למה באמת שיבוא אליי? בסה. אבל האמת שזה גרם לי ללכת ולחפש תשובה לשאלה הזאת, וזה מדהים, כי אותה חברה שאלה אותי את אותה שאלה, שנה מאוחר יותר, והייתה לי תשובה מאוד טובה לתת לה. ואמרתי, כי יש לי רקע רחב, כי אני עוסקת מזה מעל עשור, גם אם לא מבחינה פורמלית, אבל אני עוסקת בזה כבר מעל עשור. כי יש לי קבלות, אני עזרתי לאנשים להשיג כל מיני דברים בחיים שלהם, וכי אנשים כנראה יפנו אליי, כי הם פשוט מתחברים למי שאני. ופתאום זה הרגיש לי כל כך שלם, וברגע שאמרתי לה את זה, אז א', מאוד שמחתי שהיא שאלה את זה שוב, זה היה כאילו מין כזה, לסגירת מעגל עם עצמי, של לקלוט שיהיה, יש לי תשובה ממש טובה, ואני כאילו אומרת אותה, וזה...
הדימוי עצמי שלי, הפך מאולי נמוך, ליותר גבוה פה.
בין, לחלוטין, היה שם שינוי, ומה שמדהים הוא שהמשפט הבא שלה, אחרי שאמרתי את זה, היה, את יודעת למה אני שואלת אותך? כי חשבתי להתחיל לעשות בלה בלה בלה, ואני ממש פוחדת.
יא!
וזה בדיוק מראה שאנשים מדברים מתוך הפחדים שלהם, מתוך האמונות שלהם, מתוך המצוקות שלהם. אנשים לא מדברים עליכם, הם מדברים רק על עצמם. גם אם כאילו אומרים את זה עליכם, הם לא מדברים עליכם אף פעם. אז אני לא הייתי אומרת להרחיק כל בן אדם כזה מהחיים שלכם, אבל כן, אם יש בן אדם שבאמת ההשפעה היא קשה ואינטנסיבית מדי, אז אפשר לקחת צעד אחד אחורה, להתחזק טיפה, ולחזור לבחון את עצמכם מול הבן אדם הזה, לראות כמה הצלחתם להשתפר.
נכון, כי עוד פעם זה גם חוזר כאילו לכלים הקודמים שלנו, שבעצם לפרש את ה... כאילו, שימי לב איך לקחת את אותו משפט, ולקחת אותו לכיוון ממש גרוע, ולכיוון ממש טוב, כאילו לכיוון גרוע שאומר איזה גרוע אני, למה שיבוא אולי, וכיוון ממש טוב של רגע בואו נענה באמת על השאלה הזו, כי זה באמת שאלה שהיא טובה, למה אני יותר, למה לא יותר טובה מאחרים, אבל למה אני יותר אולי מיוחדת לאוכלוסייה מסוימת, או לנתח שוק מסוים, למה אני בכלל שווה נתח שוק? עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד טובה, שאתה יוצא עם עסק, אתה חייב לשאול את השאלה הזו, אבל בקונטקסט של השיחה, זה יכול להישמע מאיים, זה יכול להישמע מוריד, זה יכול להישמע מטריס, זה יכול להישמע אלף ואחד דברים. וזה למה הכלים שלנו, וזה למה אמרת שבכל זאת 100% מהשליטה על הדימוי עצמי שלנו. כי גם אנחנו יכולים לבוא ולקחת את הדברים שאומרים לנו, גם לצד חיובי, ולפרש אותם לצד חיובי, לצד שיניע אותנו לפעולה. ולא להתעכב שם. אז גם אם יש איזה שיחה רעילה יותר, לעשות סטופ ולהעביר אותה למשהו יותר טוב, משהו שיותר אופטימי, למשהו שיניע אותנו לעשייה.
נכון. ואתה יודע מה, אני גרועה ואף אחד לא יבוא אליי, ואני מעולה וברור שיבואו אליי, שני אלה הם לא אמת.
נכון.
הם לא אמת.
נכון.
זה לא אמת, אני גם מבינה את זה, גם היום שהנטייה הטבעית שלי היא לחשוב שאני בעלת ערך וברור, אני יודעת שזאת לא אמת, אני פשוט מחזיקה במחשבה הזאת, כי אני יודעת שהיא משרתת אותי. הנקודה היא שברגע, כל זמן שאני מחזיקה במחשבה הזאת, המציאות מיישרת איתי קו ונותנת לי הוכחות שאני צודקת. וזה אותו דבר גם לגבי דימוי עצמי שלילי, ברגע שאני אחשוב על עצמי משהו... שיהיה לי איזשהו דימוי עצמי שלילי, המציאות תיישר עם זה קו.
זה המשקפיים בעצם, זה מה שאנחנו בוחרים לראות, מה שאנחנו בוחרים נצים לשים עליו את הסרקור, ולכן אולי אומרים שמחשבה יוצרת מציאות. כי כשאנחנו מאמינים במחשבה, אז אנחנו רואים את זה גם במציאות.
בהחלט.
יפה.
אני יכולה לתת עוד דוגמה אחת?
בטח, בכיף.
מהעולם המקצועי?
יאללה.
אז אני יכולה, כבר דיברתי על זה, שבאמת התחלתי לעסוק בזה בגיל מאוחר, מעל 30, כן, זאת קריירה שנייה. ואני חושבת שבערך מהשנה השנייה בטכניון, היה לי ברור שהנדסה כימית זה משהו שאני יכולה לעשות, אני יכולה להיות בו טובה, אני יכולה אפילו ליהנות ממנו, אבל זה לא, אני צריכה, יש משהו שם חסר, אני צריכה עוד משהו. ולאורך השנים, תמיד הייתה לי מין אמונה כזאת, שאני צריכה לבחור אם אני או מהנדסת, או מאמנת, מנחה אנשים. וכל זמן שהחזקתי במחשבה הזאת, המציאות ישרה איתי קו. ראיתי חברים שלי שהיו מהנדסים, ועשו הסבה להיות דברים אחרים, וויתרו לחלוטין על ההנדסה. וכאילו, כל האנשים שנקרו בדרכי, היו אנשים שהיו צריכים לקבל את ההחלטה הקשה והכואבת הזאת של מי הם. ולאט לאט התחלתי להיחשף לעולם הזה של גם וגם. יש גם קהילה נהדרת שקוראים לה קהילת אנשי הגם וגם.
נכון, של שירה קיינן.
וכשגיליתי אותה, נחשפתי לקהילה הזאת וקלטתי שפתאום, וואו, יש דבר כזה. מי אמר שאני צריכה לבחור? זה לא או, אני גם וגם. וברגע שקלטתי שאני גם וגם, נזכרתי שאנשים שהם חברים שלי כבר שנים, אני מכירה אותם מזמן, הם גם וגם. הם גם, יש לנו חבר מאוד טוב, שהוא גם מנהל בכיר בחברת הייטק, ככה רצינית, וגם שף קונדיטור, וגם צלם אוכל, וגם בלוגר. וגם אבא לארבעה ילדים, אז כל מי שרצה להגיד שאין לו ילדים, ובגלל זה הוא יכול לעשות את זה, אז זהו שלו. והבן אדם הזה, אני הכרתי אותו כל הזמן. אבל הוא, הוא לא, הוא, הוא עבר מתחת לרדאר שלי. כי מה שהיה לי בתודעה זה שאני או, אי אפשר גם וגם. או זה או שאת זה, את צריכה לבחור. אני חושבת שהשיא של זה היה שכשהגעתי לאיזושהי סדנה, סדנת נשימות שנקראת סודר שנקריה, ואני מגיעה ככה, ואני גרה פה בסיאטל, וכל האנשים שהגיעו לסדנה הם כאלה, עודים בלבוש מסורתי, ואני אומרת לעצמי, אני הגעתי פה לאיזה חבורה של סטלנים, מה אני קשורה, איזה פדיחה, מה אני עושה פה? ואז אחד מהם המנחה עומד במרכז החדר ואומר, שלום, נעים מאוד, קוראים לי קרטיק מוהן, ואני מעביר את הקורס הזה, ואני גם, יש לי PhD במשין לרנינג, ואני עובד בפייסבוק, ואני גם מעביר את הקורס הזה בעשר שנים האחרונות. וזה היה, זה היה רגע מכונן מבחינתי.
וואו, אני מסוגל, אני מסוגל לדמיין את זה, ברור, בטח, מתי שאתה בדילמה הזו עם, הלכת פה, הלכת פה, ואז, רגע, אפשר לעשות גם וגם, זה, כן, אני ממש גם ברגע שהבנתי את המונח הזה של גם וגם, זה לגמרי מערער אותך, כאילו מערער אותך בקטע טוב. אני ממש מתחבר לזה.
כן, וזאת בדיוק יצירת מציאות. כי המציאות שלי לפני כן הייתה שזה או, והמציאות ישרה קו. כל ההוכחות הגיעו, כל הזמן. וברגע שהחלטתי שאני גם וגם, כל ההוכחות מגיעות. והאנשים האלה, אני לא יצרתי אותם. אני לא גרמתי להם להיות גם וגם. הם תמיד תמיד היו שהם פשוט עוברים מתחת לרדאר, ולכן הם לא במציאות שלי, הם לא נכללים בחוויית המציאות שלי. אז זה ככה על אמונות ויצירת מציאות, ודימוי עצמי זה אותו דבר. ברגע שאני מאמינה שאני X, המציאות מיישרת קו. זה מה שיקרה.
לגמרי. אז עוד פעם, אם אתם אוהבים משקפיים, אז תדמיינו משקפיים, ושמראות רק צבעים מסוימים. אם אתם אוהבים פנס, אז תדמיינו פנס שיש לו את הזרקור, ופנס אולי מתחבר יותר, כי יש גם פנס על הבמות, ודיברנו, אמנם עכשיו בקורונה אין כל כך הרבה במות, אבל דיברנו על לשחק את החיים שלנו, ולאו דווקא לצפות בהם מהיציאה ולמחוא כפיים. אז תחיו את החיים שלכם, פשוט תחוו חוויות הצלחה. עכשיו, חוויות הצלחה אמרנו, זה יכול להיות בדמיון שלנו, זה יכול להיות במציאות שלנו, תאבדו את המחשבות שלכם, אם זה השיחה הפנימית שלנו, אם זה הכתיבה, אם זה המטגוגניציה, אם זה כל הכלים החשיבתיים ששיר פה הראתה, וזה ממש דברים שיכולים לעזור לכם ולקדם אתכם. נכון שזה פרק כזה שמונה נשמע רוחני כזה ומאוד מאוד רחוק, אבל חבר'ה, אם אתם תעבדו על הדימוי העצמי שלכם, אתם תוכלו להשיג כל כך הרבה דברים אחרים בחיים, ואתם תוכלו להיות מוצלחים בדברים שאתם עושים היום, ואולי יפתח לכם גם רעיון לדברים שאתם יכולים לעשות גם וגם. ולא רק משהו אחד שאתם עושים אותו עכשיו, אלא לעשות גם את הדברים שאתם מפחדים מהם ואתם רוצים, ועדיין מפחדים מהם כי הדימוי העצמי שלכם בסיטואציה הזו נמוך. מגניב, עוד משהו שיר?
כן, יש לנו זמן? יאללה. אז אני אגיד את הדבר ככה, זה כמו, אתה יודע, זה קצת דומה לכמו שלא משנה מה המצב הרפואי שלך, אומרים תשתה הרבה מים, נכון? כאילו, אתה מצונן, קודם כל תשתה הרבה מים, יש לך חום, תשתה הרבה מים, נכון? אז אני חושבת שמבחינה תודעתית, הדבר, כאילו התנאי בסיס, זה הכרת תודה. אז תרגול יומיומי של הכרת תודה, משפר את הדימוי העצמי, אני יודעת שזה נשמע לא קשור, אבל זה מכניס אותנו להלך רוח חיובי, שמאפשר את התשתית לעבוד על דימוי עצמי. אז הכרת תודה זה משהו שאפשר לתרגל אותו גם ברשימה, מאוד קל לשבת ולכתוב על מה אני מודה היום. אז זה ככה, זה באמת, זה הלשתות מים של התודעה בעיניי. אז חיבור להכרת תודה.
אז בעצם הכרת תודה זה אולי הפילטר הזה שאנחנו מרכיבים על הפנס או על המשקפיים, שמחדד לנו את התמונה לדברים החיוביים בחיים שלנו, ובאמת למה אנחנו מודים. אז קודם כל לזה שאנחנו בכלל חיים ונושמים, ויש לנו משפחה שאוהבת אותנו ורוצה בסופו של דבר בטובתנו, גם אם לפעמים קשה לנו לראות את זה. ויש לנו פחות או יותר את כל הדברים שאנחנו צריכים כדי להתקיים, ויש לנו עבודה, ויש לנו משפחה, ויש לנו ילדים, וכל אחד כאילו יבוא ונכס את זה לדברים שחשובים לו. אבל זה באמת הפילטר הזה שאנחנו יכולים אולי להרכיב, ו עוזר לנו להתמקד בדברים החיוביים שלנו, שכבר ישנם.
גם דיברנו על, על סביבה תומכת והזכרנו מאסטר מיינד, אבל אפשר גם להשתמש פשוט בשותף מחויבות. דיברנו על הכרת תודה ודיברנו על כתיבה יומית. תמצאו לכם שותף מחויבות באדם שאתם כל יום כותבים לו את התודות שלכם והוא כותב אליכם. זה בדרך כלל עושה את זה לקל יותר, וזה בדרך כלל יוצר את הסביבה המעצימה בדומה למאסטר מיינד.
מגניב. סבבה, אז אני חושב שנסכם פה. תודה רבה לך שהיית פה.
תודה לך.
עוד פעם, קרוב לידי. ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נסיים עוד פרק בסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה שיר מרדכי שליין. אנחנו קיימים גם בקהילת הפייסבוק בי רלוונט, מיומנויות העולם החדש, באתר שלי, בערוץ הטלגרם החדש שלי. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. להתראות.